שלום וברוכים הבאים לתוכנית הבאה.
אתה אביאל.
אני עדיין אביאל.
אני עדיה.
והיום אנחנו נדבר על סדרה...
אנחנו בחלק 2 של ספיישל 40.
אנחנו בחלק השני של הספיישל. וגם היום אנחנו נראה את הפרק 40 של תוכנית. אנחנו נדבר על תוכנית שקורית במקום שמתקבלות ההחלטות החשובות יותר בעולם, הבית הלבן.
לא כנסת ישראל.
חשבתי להגיד, חשבתי שאתה באמת להגיד, לא כרגע, כי יש איזה איש כתום שם.
גם.
אבל באופן כללי, זה המקום. אנחנו לא מדברים על ויפ, ואנחנו לא מדברים על House of Cards, ואנחנו לא מדברים על סקנדל.
כל כך הרבה תוכניות שלא ראיתי. לא, את סקנדל ראיתי עונה אחת. רק בגלל שזאת שונה.
אז אנחנו מדברים על הבית הלבן, הסדרה האם האידיאליסטית של סדרות הבית הלבן בעצם. הקרויה באנגלית ה-West Wing, אבל בארץ רצו להנגיש לנו. שלא נהיה מבולבלים.
כן, כן.
המערבים.
הצליחו. אפילו אני ידעתי, אמנם לא ראיתי את הסדרה, אבל ידעתי שזה הולך להיות משהו על פוליטיקה. עד כדי כך הנגישו לנו את זה.
אני כאילו לא יודע אם לתת לך ניקוד על זה.
כן.
זאת סדרה, אני אפילו לא יודע איפה להתחיל, אני אגיד, זו סדרה
כאילו זה מרגיש לי מהדברים
הכי טובים שיש, זה תקציב מטורף ברמה שנגיד בפרק הזה לא ראינו, ראינו עכשיו את הפרק ה-40 של התוכנית, זה הפרק ה-18 של העונה השנייה, לא הייתה אפילו את אליסון ג'ני.
מי זאת אליסון ג'ני?
אליסון ג'ני, השחקנית זוכת האמי.
אני מכירה אותה, מכירה אותה בפנים.
את מכירה אותה בטוח. כרגע היא משחקת בסדרה שקוראים לה מאם. היא משחקת אימא, כמו סבתא יותר נכון.
You don't say.
כן. אבל היא הייתה, אם ראית את הסרט על טוניה הרדינג.
אני מכירה את הפרצוף של האישה הזאת.
כן, היא גם הייתה בלוסט. היא עשתה המון סרטים.
וואו, אני רק רוצה לומר, זה לא רלוונטי, אבל היא 1.83 מטר.
כן, היא כבר, היא כבר.
מה זה?
ראית אותה בדהלפ בטוח.
לא ראיתי, עזרה.
וואו.
זה הסרט המוזר הזה עם ניקול קידמן?
לא, זה בלי ניקול קידמן.
עם היפה השנייה, שרליז תרון?
לא, שרליז תרון לא שם.
זה משהו על עבדים.
לא, זה על עוזרות בית שחורות בשנות ה-50 בארצות הברית.
קיצור, אין לי מושג מה זה ולא ראיתי את זה.
זה מומלט בחום, זה סרט ממש מצחיק. זאת קומדיה.
מצחיק, אולי אני אראה. וואי, אביאל, אני צריכה לרשום לעצמי גם העזרה, וגם תוך כדי שראינו את הפרק אמרת לי על איזשהו סרט שהייתי אמורה לראות. איזשהי שם של מכללה או משהו, מה זה היה?
מונליסה סמייל, את אוהבי. אני יכול להגיד לך שאני לא כזה נהנתי, אבל תני.
טוב, יאללה, אני אראה. טוב, אני לא הכרתי את הסדרה, אז כאילו קשה לי לומר, כאילו קשה לי... גם לא הכרתי וגם ראיתי את הפרק ה-40 כפרק הראשון, אז כאילו, אז קשה לי לתאר על מה זה, אבל אני יכולה לומר שמרגיש שזה כאילו מהסדרות האלה שהן כאילו מיתולוגיות כאלה, ומין אב טיפוס למלא סוגים של סדרות,
כן.
כאילו שמתישהו היה צריך לעשות סדרה על הבית הלבן, המלא, כאילו אחר כך עשו את ויפ, שזה כאילו מין קומי כזה וחד, נכון. אבל קודם היה צריך את הבסיס, סדרה אמיתית.
זה לא רק שהיה צריך את הבסיס, אני חושב שהיום זה לא היה משודר ב-NBC.
למה?
לא, אין להם את האורך רוח. א', כי כל פרק עלה 6 מיליון דולר. זה ממש יקר של סדרה. כשהפיילוט של לוסט עלה מיליון, אז אנשים התבחינו.
אבל מרגישים שזה...
זה כל כך מושקע. זה כל כך מושקע. רק מהשוטים, ראית שהם ירדו למטבח נגיד? את השוט המתמשך הזה? הם הממציאים של ה-walk and talk. של השוט המתמשך הזה שאנשים מדברים והשיחה קורית. באחד מהשוטים יש שוט של 3 דקות, לא בפרק הזה. יש עוד של 3 דקות של ווק אנד טוק, שהיו 500 ניצבים.
זה מטורף.
תביני מה...
למרות שכאילו, אני חייבת לומר שכאילו, זה כאילו אולי אומנותי, ומספק כל מיני נטיות אומנותיות של מי שעשה את זה, אבל נניח, אני לא שמה לב לזה. זה לא משהו שאני מעריכה.
זה משהו שאת מעריכה עם הזמן, כי את רואה את התוכנית עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, ואת רואה איזה עולם הם בראו שם.
נניח, אין לי מושג איזה צילום היה בסדרות אחרות שראיתי, שאהבתי. איזה צילום היה בבנות גילמור, נניח.
אני יכול להגיד לך, גילמור, אני לא יודע אם זה הדוגמה, כי זה עדיין סטנדרטי, וזה גם הערוץ שלא השקיע, זה ה-WB. אבל אם תשבית זה להקרות בית נועשות, שגם היה צילום יפה יפה, אם את זוכרת, מה שהם היו עושים כל שוט, הם היו פותחים בתמה מסוימת.
כן.
אז יש סדרות שמשקיעות את המעבר. יש גם הרבה DNA שמוחלף בין הקרות בית נועשות
ל... זה פשוט לא נחוץ בשבילי, אגב. כאילו, אני לא מרגישה שזה הדבר ש...
יש לזה ערך מוסף.
כאילו, אני יכולה לומר שכשהתחלנו לראות, אמרתי, נכון, אמרתי לך, טוב, אתה יודע מה אני אחשוב על זה? מה התכוונתי? כאילו, התכוונתי שזה יהיה כזה לא בשבילי, אבל
זה... אני חשבתי שהיו רגעים שכן היו בשביל.
כן,
אפילו
כן.
רשמתי
לא, אז אני בצד. ממש, לא, אז בעיקר התחושה שלי עכשיו היא איזה בסר שלא ראיתי את זה בזמן, כי נראה לי שזאת לא סדרה לראות 13 שנה אחרי מותה.
אני יכול להגיד לך שיש לי חברים שישלים
השנה שעברה. אז יש אלף סדרות להשלים. למה שאני אשלים את זה ואני לא אשלים את, איך קוראים לשטות הזאת שכל העולם רואה, שעוד מעט חוזר לעונה האחרונה. נו, עם המלחמות בשלג.
מלחמות בשלג?
משחקי הכס.
מלחמות בשלג, אהבתי, אהבתי.
למה שאני לא אשלים את זה?
אז השלמתי את משחקי הכס, אני
יכול להגיד לך. אתה השלמת, למה שאני לא אשלים את זה עם המורה לכימיה שמייצר קריסטלמנט?
זה יותר טוב, לא, אין מה להשוות.
למה שאני לא אשלים את סיקס פיט אנדר?
גם אפשר להשלים
את סיקס פיט אנדר. אני לא יכולה, אני בקושי רואה טלוויזיה חדשה, אני לא, זה קשה לי.
אני חושב שזאת סדרה שווה להשלים, אני יכול לספר לך, יש זוג חברים שלי שממש השילו את הדיווידי וכל כך
נהנה. אני לא אתאר, יש לו סט מאוד מהודר של The West Wing וכזה מחולק לעונות מאוד מרשים, קצת משוגע ומרשים.
כל כך יפה, זה סט יפה.
הוא מאוד יפה, יש פה גם עוד כל מיני סטים, אבל אני לא אציין מה הם, כי אולי הם יגיעו אלינו בספשיילים הבאים.
זה בדרך כלל בספשיילים אנחנו הולכים לסטים.
וואי, אז אני קצת רוצה את האחד מהם שם.
אנחנו נדבר על זה. אני אומר, הסדרה מפוצץ בשחקנים, זה מספר את הסיפור של הצוות של הבית הלבן. בהתחלה זה לא נועד להכניס את הנשיא כדמות עיקרית. הנשיא לא היה אמור להיות כל כך מעורב, אבל כל כך התאהבו...
זה היה כאילו אמור להיות התוצאה למאחורי הקלעים.
נכון. וכל כך התאהבו במרטין שין, שהנשיא נהיה דמות עיקרית.
וואלה.
שחק את זה כל כך טוב, שלא היה אפשר לו להתאהב בו. ואז אשתו נהיית דמות עיקרית. כל הדברים...
אשתו זאת השחקנית שציינת את השם שלה?
לא ראית אותה עדיין, לא ראית אותה בפרק
הזה. זה לא הזאת שאמרת את השם שלה עכשיו?
אמרתי את אליסון ג'ני. אליסון ג'ני, שגם לא הופיע בפרק הזה, היא מתחילה בתור הפרס סקרטרי, הדוברת של הבית הלבן. ובהמשך היא מתקדמת בתפקידים.
אוקיי.
אני לא אפרט יותר מדי.
למרות שנראה לי מותר לעשות ספוילרים לסדרה שהסתיימה לפני 13 שנה.
אני עדיין מקווה שאני אשכנע אותך לראות.
אוקיי.
יש לי תקווה קטנה.
מכבדת את תקוותך, אבל אני חושבת שאתה צריך לשמח מזה שהצלחת לשכנע אותי לראות סדרה אחרת לאחרונה, אז...
כן, אולי נדבר על זה בנפרד.
אני מרגישה אבל שזה דווקא ראוי להגיד עכשיו, שזה היה לי נחמד, כי אני רואה בזכות אביילת גרייס ופרנקי, ואחד השחקנים הראשיים שם הוא, איך שקוראים לו, שציינת את השם שלו עכשיו, מרטין שין.
אבא של צ'רלי שין, ואמיליו אסטבז.
כן, שהוא הנשיא פה, אז היה לי... רגע נחמד.
השם המקורי שלו זה גם אסטבז, הם שינו, הוא לטיני במקום.
וואלה, כן. מפתיע.
כן. אני רק אגיד, דיברתי עכשיו על סטוקר צ'נינג, שהיא משחקת את אשת הנשיא, והיא עושה תפקיד מצוין, כמו כל תפקיד שהיא עושה. היא גם אימא של אלישה פלוריק בגוד וייף.
וואלה.
כן.
טוב. אוקיי.
רק בגוד וייף היא מפוצצת מבוטוקס, אז קשה לראות כאילו הבעות פנים.
כן, זה כאילו מרגישתי שעבר המון זמן בין הסדרות.
עברו כמה שנים טובות.
אוקיי. אז על מה, הסדרה?
אז באמת על הצוות שעובד מאחורי הקלעים של הבית הלבן, האגף המערבי.
כן.
גם כותבי הנאומים, גם מזכירת העיתונות, ברמה של המזכירות והסגנים, מי מנהל, מי קובע את המדיניות בבית הלבן, ומי מוציא אותה לציבור.
כן.
וזאת המטרה, להראות את זה. הרבה מהצוות של הכותבים הם אנשים שעבדו בבית הלבן אצל הנשיא קלינטון בעיקר.
וואלה.
ומשם הם שאבו את ההשראה שלהם. הנשיא שמתואר פה הוא לא בשום דרך העתק של הנשיא קלינטון. הוא שונה לחלוטין, עם תכונות אחרות. הם לא
נתנו לו תכונות יותר חיוביות.
אז אני אגיד, התוכנית חשבו שאף פעם היא לא תשודר. למה? כי אחרי שהיה את כל הסיפור עם מוניקה לוינסקי, חשבו שלציבור נמאס. הם לא רוצים לראות את הבית הלבן. לא מעניין אותם, הם איס את עצמו. אז הכיוון היה לחלוטין שונה בתוכנית הזאת. זו תוכנית אידיאליסטית לחלוטין. הם לא מנסים לתאר את ה...
זה כאילו מצחיק שזה לא נראה לי אידיאליסטי. זה פשוט נראה לי שככה זה אמור להיות, כאילו.
אבל זה לא מתאר כמו שזה אמור להיות.
כן, זה לא... אני לא חושבת שככה זה בממשל טראמפ, אבל אני כן חושבת שזה אולי היה איכשהו ככה בממשל אובמה.
בבית הקלפים, ב-House of Cards, היוצרים אמרו, אחרי שטראמפ נבחר, נראה לנו שאין לנו משהו סנסציוני יותר לעשות מהמציאות.
כן, זה הרבה פעמים ככה.
בעיני, זה נורא עצוב, גם בסקנדל.
כיום גם, אני חושבת שהיום יותר מפעם הטלוויזיה מנסה כאילו להיות מזעזעת יותר מהמציאות.
עכשיו לא, עכשיו אנחנו בתקופה הרכה יותר של טלוויזיה.
כן, אבל כאילו מה שהיה בשנים האחרונות, כאילו הכל...
כאילו היה משעמם בבית הלבן, כי היה נשיא, היה נשיא שלא עשה דרמה.
כן, כאילו וגם כבר אי אפשר...
כאילו היה נו ג'ואמה אובמה.
כן, כאילו אבל גם, דיילת, באיזשהו מקום, כאילו כבר אי אפשר לראות משהו שהוא סתם, זה סתם סדרה על הבית הלבן, אז על מה זה? כאילו, מה העלילה? זה על הבית הלבן והנשיא הוא בעצם מתח... כאילו... כאילו, תמיד יש טוויסט, כאילו, תמיד יש איזה...
אז ופה... היה שהסיפורים באמת טובים, והמשחק
כן,
טוב,
אבל,
והכל
אבל
אנושי.
זה כאילו משעמם.
זאת, אני חושב שזה היה שורד היום, לא בערוץ הזה, לא בערוץ מרכזי, אלא ב-HBO, או באולו, או בנטפליקס, אבל הסדרה הזאת לא הייתה יכולה להיות משודרת ב-NBC היום, שמחפשת תוכניות ריאליטי, שמחפשת This Is Us כדי שאנשים יבכו.
אה, זה שלהם?
כן.
אוי,
שהם עובדים על הקיצון, בוא נגיד כן. את זה ככה הרגשי, ולא יכולים לעשות משהו עם עומק. זאת סדרה עם המון עומק וכתיבה מעולה, כל כך טובה. אני לא יודע כמה כאילו... הרגשת את זה מפרק אקראי, אבל זה כתוב כל כך טוב. פשוט שנינות שנראית קלה, כאילו
לא,
יוצאת לדמויות באופן טבעי.
זה פשוט נראה שהקפידו על כל הפרטים. כן. פשוט הקפידו על הכל.
עכשיו, אותו בן אדם כתב כמעט את כל הפרקים בארבע עונות הראשונות. אירון סורקין, היוצר המעולה, ישב וכתב את זה, ובמהלך העונות הראשונות, השתיים הראשונות, הוא גם כתב עוד סדרה אחרת באותו זמן.
איזו?
הוא כתב את ספורטס נייט, ששודרה ב-ABC באותו זמן.
לא מכירה.
תביני את הכמות עבודה שהאיש הזה נתן.
כן. טוב, אבל לפחות על זה, זה בהחלט היה לו שווה את זה.
גם על ספורטס נייט, אבל ספורטס נייט ירדה אחרי שתי עונות, לצערנו.
יש לי שאלה, אז אם כאילו זה פחות היה אמור להתמקד בנשיא, זה אומר שבאיזשהו אופן זה אמור להיות פחות פוליטי? כי כאילו...
זה לא פוליטי כמו שזה מדבר על סוגיות פוליטיות. זה לא נועד לנתב אנשים להצביע על המפלגה הדמוקרטית.
לא, ברור שלא.
כולם פה דמוקרטים.
חוץ מאחד.
נכון. זה נועד להעלות סוגיות ובאמת לעורר דיון. זה מעלה דיון על דברים שרק אם הנשיא אובמה באמת קרו אפילו. כאילו זה... אני אגיד, זה התחיל ב-99 בשנה האחרונה של ממשל קלינטון.
כן.
ואחר כך עברנו לממשל של בוש שהוא רפובליקני. בתקופה הזאת הרבה דמוקרטים הלכו לתוכנית הזאת כדי לקבל איזשהו אסקפיזם, איזושהי בריחה מהמציאות של הטמטום שג'ורג' בוש הנחית עלינו, השני, סליחה, לא הראשון. ולמשל כשהתוכנית שהווסט ווינג, שהבית הלבן מדברת על סוגיות של נשק, דברים שהתחבאו מתחת לאדמה כשהיה נשיא רפובליקני, כי הם בעד נשק חופשי לכולם והורדת הגבלות, ופה יש דיונים אמיתיים שלא היו במציאות. אנשים קיבלו את הדיונים שהם רצו בתוכנית, שזה לא התקיים במציאות.
זה כאילו, סליחה על הנוסטלגיה למשהו שאני לא ראיתי, אבל כאילו באמת מרגיש לי שזה לא כזה היה מצליח היום. כאילו, כי זה פשוט טוב וזה בלי רע. כאילו, בכל התוכניות היום יש משהו רע, כאילו, צריך, יש איזה טוויסט,
יש גורמים שליליים, אבל בסך הכל את מתמקדת בחיובי פה. ואת מתמקדת בזה שהם רוצים שהמדינה תהיה נאורה יותר, הם רוצים להצליח, הם רוצים שהאזרחים שלהם יהיו במצב טוב יותר, הם לא דואגים לאינטרסים אישיים בצורה קיצונית.
אני פשוט מנסה לחשוב איזה סדרה אנחנו ראינו שהייתה איכשהו דומה לזה, מבחינת התמימות כלשהי.
זהו, זו סדרה אידיאליסטית, זה הדרך הכי פשוטה להסביר את זה, זה ממש איך שהיינו רוצים שהממשל יתנהג.
כן.
ואת רואה לפעמים דברים שליליים, הכל, וזה מאוד אנושי, אבל... הם רוצים להצליח, הם רוצים בשביל הציבור.
כן.
הם שליחי ציבור, לחלוטין.
דבר נחמד שהיה, שחשבתי, הסברת לי כאילו שהייתה שם איזושהי דמות, כאילו יש מישהי אחת שהכניסו אותה על תקן רפובליקנית, כדי להיות כאילו קשובים לרחשי הציבור.
משתי סיבות. אחת, מהסיבה של הסדרה, כאילו, כדי שיהיה טיעונים אמיתיים נגד.
כן.
ואחד שהם יכניסו גם אג'נדה של שאר הציבור. הוא רואה את עצמו כנבחר העם הנשיא, אז הוא רוצה להקשיב לכל הציבור שלו.
כאילו, בקטע נאור כזה, אז הביאו איזה מישהי אחת רפובליקנית שתשמיע גם את הדעות שלה, וממש חשבתי איזה מעניין שכל ה... כאילו, היא מדברת, וחלק מהזמן כאילו היא אומרת דברים מפגרים, וחלק מהזמן היא לא אומרת דברים מפגרים, ובעיקר השיח כאילו ממש לא קיצוני, כאילו אני ממש חושבת...
שיח של תוכן, כן. לא של צעקות, כן. תוכן אמיתי.
כאילו הם ממש מנהלים שיח, ואני לא אומרת לעצמי, אה, היא סתומה, אני לא ישר מגיעה למסקנה שהיא סתומה, כאילו כמו...
לא, שאני חושבת שהיום אני
רואה... אני חושבת שהיום, אבל אם אני רואה כאילו פוליטיקאים, שאין להם את אותם דעות כמו שלי, אז אחרי שתי שניות אני אומרת, הם מפגרים. עכשיו, גם אני, גם השיח שלי הוא מתלהם, כאילו, אבל...
כן. אז היא באמת דיברה על שוויון זכויות, ואמרה, אני לא רוצה חוק שוויון זכויות לנשים. כי אני לא חושבת שצריך אותו. אני חושבת שזה משפיל אותי, עצם זה שמחוקקים אותו. וזה מאוד יפה, זו טענה יפה.
טענה מכובדת בהחלט.
לדעתי היא לא מוצדקת, בהתחשב בזה שנשים עדיין מרוויחות פחות מגברים.
נכון, אבל זו טענה... זאת לא טענה מפגרת.
נכון. הכל היה מלא תוכן. אני אגיד שהשחקנית לצערנו עזבה אחרי העונה הזאת, כי הציעו לה תפקיד קבוע ב-CSI מיאמי, והווסטווינג לא יכלו להבטיח להם אותם תנאים. היוצר, אירון סורקין, אומר שזה ההפסד הכי גדול של התוכנית, זה שהם איבדו את הדמות הזאת. הוא גם לא החליף אותה בדמות רפובליקנית אחרת.
אוי.
הוא פשוט איבד אותה, ואני אגיד לך שגם במציאות הם היו בקשר רומנטי.
אירון סורקין והבחורה?
כן, כן.
וואי.
כן.
אוי, זה ממש עצוב.
והוא כתב על זה חלק מסטודיו 60, מהסדרה שלו, שהתחילה אחרי שהווסטווינג נגמר.
טוב, זה קצת טרגי.
כן, נכון. אז ראינו, אני אגיד שהסדרה נוצרה בעיקר כאיזשהו מנוע בשביל רוב לו. הוא בקושי הופיע בפרק הזה. האמת היא, לא בקושי.
למה
הופיע,
הוא צריך מנוע? הוא כל כך חתיך.
הוא רצה תוכנית, הוא הגיע לטלוויזיה עם תוכנית מעולה. זאת הייתה תוכנית מאוד משובחת, הבית הלבן.
כן.
אבל עם הזמן התפקיד שלו התמסמס. חלק מזה זה היה דיונים על שכר. התוכנית הזאת נורא יקרה להפקה. והשחקנים הם אחד מהגורמים היותר יקרים בתוכנית הזאת, והוא כל הזמן היו לו דרישות כספיות לא קלות, והזיבו אותו.
אגב, לדעתי הוא היה, כאילו, אם היו צלעות חלשות בשחקנים, זה הוא.
זה השלב שכבר התחילו להפחית את הכתיבה בשבילו. אם היית רואה את העונה הראשונה, הוא היה יותר דומיננטי.
כי הוא כאילו, אני לא יודעת אם הוא שיחק לא טוב, או שהוא יפה מדי מכדי להתרכז במה שהוא אומר, אבל...
זאת הביקורת עליו הרבה פעמים.
כאילו... או שהוא פשוט מסתמך על זה שהוא יפה, והוא לא באמת משחק, כאילו...
אני חושב שהוא שחקן בסדר גמור.
בסדר.
אבל זו תקופה שכבר כתבו לו פחות, אני כבר אגיד לך. זה להגנתו. אליסון ג'ני, שלא הופיע בפרק, היא שחקנית נהדרת. אני ממליץ שתראי את הבית הבן אפילו רק בשבילה. היא עצמה זכתה בארבעה אמיז רק לתפקיד הזה. יש לה עוד הרבה, בלי קשר, אבל היא השחקנית הכי מאותרת.
יפה לה.
היא זכתה שניים על תפקיד משנה ושניים על תפקיד ראשי בתוכנית הזאת. כל שנה הגדירו אותה אחרת בתוכנית. אני אגיד קצת על התוכנית לפני שאנחנו נמשיך על הפרק הזה וכל זה. 156 פרקים, 95 מועמדויות לאמי הרגילים, לא האמי של האפקטים והסאונד והזה. האמי זה הרגילים.
שחקנים,
תסריט, סדרה. ארבעה מתוכם זכתה הסדרה עצמה, בתור הסדרה הכי טובה, הדרמה הכי טובה. זה טקו עם עוד שלוש סדרות.
אני קצת כזה, למה לא ראית את זה בזמן?
אני רק אומר, תראי, זה מה שאני אומר. 26 אמיז רגילים, ועוד 12 של הטכני. זה הכי הרבה אמיז לסדרה אי פעם.
וואלה.
שיהיה ברור. 95 מועמדויות לאמיז הרגילים. זה פשוט, הם התחרו בעצמם.
זה אבל, זה בזכות הכסף?
זה נגיד היה...
זה בזכות הכסף, כאילו זה אומר שבאמת יקר שווה יותר?
זה כתוב טוב יותר, זה אירון סורקין, זה הכתיבה שלו, היא טובה יותר מכתיבה של אנשים אחרים. זה אומר שכשהיה תחרות, כשהיה את האמי, אז התסריטאים שהתמודדו זה פרק 3 של הבית הלבן, מול פרק 4 של הבית הלבן, מול פרק 6 של הבית הלבן, מול שני פרקים של הסופרנוס.
הם התמודדו מול עצמם?
הם התמודדו מול עצמם רוב הזמן, וגם השחקנים התמודדו אחד מול השני בקטגוריות.
אבל
זה
גם,
כל הזמן היה עמוס.
אבל גם חייבים לומר שנראה לי היה היום פחות, היה אז פחות טלוויזיה מאשר היום. לא?
זה היה מול הסופרנוס, זה היה מול הסמויה.
כן,
זה תור זהב של טלוויזיה.
כן, היו כמה סדרות כאילו מדהימות ואיקוניות וכל זה, אבל זה לא היה כמו היום שיש 80 סדרות בבת אחת, ובחיים לא תהיה סדרה שמועמדת לשני דברים במקביל, כי יש מספיק סדרות טובות.
הייתה תחרות קשה, אני אומר לך.
כן?
הייתה תחרות קשה.
אני לא יודעת, אני בשנים האלה, כל מה שראיתי זה דוסון קריק.
תחרות, פרייזר הייתה מקבלת הכל, אבל בדרמות הייתה תחרות קשה מאוד. באמת היו סדרות מצוינות, וגם בערוצים המרכזיים, לא רק בכבלים האמריקאים. גם הערוצים המרכזיים השקיעו בתכנים טובים. אז נמשיך. אני רוצה להתמקד בכמה דברים. אני אשמח לשמוע מה את חושבת על המערכת של ג'וש ודונה, שהראו אותה לא מעט על מערכת יחסים שלהם.
אם הייתי רואה את זה בזמן, מה שאני כנראה לא אעשה עכשיו, זו בהחלט הייתה אחת הסיבות המרכזיות לזה שהייתי צופה בתוכנית, כי בגדול, כאילו, זה מעניין, כי אני זוכרת ששמתי לב לזה בגיל נורא נורא צעיר, וכאילו לא ידעתי אם זה דבר טוב או לא, אבל ידעתי שאם אין איזה סיפור רומנטי שאני מתחברת אליו, אני לא אראה את התוכנית. לא יעזור כלום. לא יעזור. זה... אמיתי, בטירונות, ראיתי את התוכנית כדי לראות את תומר עם ג'ניה המפקדת שלו. כאילו...
אבל זה אלמנט, זה אלמנט בכל תוכנית, זה חשוב, אבל, זה אלמנט קריטי.
אבל רק לזה הייתי מחכה. רוב התוכנית לא כל כך עניינה אותי. אז אני בטוחה שאם הייתי רואה את זה בזמן אמת, כשהייתי אפילו קצת יותר שטחית ממה שאני כיום, אז בטוח הייתי מחכה רק לזה. אני אוהבת את תצוגה.
את מבינה שהסיפור שאני אקרא לפרק פעם הייתי שטחית או משהו.
תקרא לו, היום אני פחות שטחית משהייתי.
זה ארוך.
תראה, אני לא יודעת, אני אוהבת את סוג הדינמיקה הזה. זה עושה נעים, זה כיף לראות. הם כאילו מין...
הייתה להם כימיה מטורפת.
זה פלירטות עוקצני כזה.
הייתה להם כימיה מטורפת. אני יכול להגיד לך שראינו את השחקנית. אני כבר אגיד על התחלה. על התחלה, אנחנו כבר לא בהתחלה. יש פודקאסט שמוקדש רק לבית הלבן.
טוב, זה לא כזה מפתיע, לא?
ושחקנים של הבית הלבן, אחד מהשחקנים מנחה אותו, במשותף עם העריץ של התוכנית, ומגיעים לשם השחקנים ומדברים על התוכנית, הם עכשיו נמצאים בעונה השישית, הם ממש כל פרק, כאילו ברמת כל פרק הם מקליטים פודקאסט.
בטח זה כיף להם, ובטח זה כיף למי שאהב את התוכנית.
זה פודקאסט לא רע, והם גם מדברים עם אנשים שעבדו בבית הלבן, עצמו, לא רק בסדרה הבית הלבן, לא רק הווסטלינג. אז זה נורא נחמד ואני ממליץ. אני אגיד שהתחלתי לשמוע את הפודקאסט הזה והפסקתי, ואז אחת מהמאזינות של התוכנית אמרה לי לשמוע, ואז חזרתי לזה. למה הפסקתי? כי השחקן שבחרו להנחות את זה, אני לא כל כך אוהב אותו.
זה לא מישהו שראינו?
זה לא מישהו שראינו, זה מישהו שצרף בעודות יותר מאוחרות, והוא גם היה בסקנדל.
זה מידרדר עם העונות אביה?
אז שווה, אני תכף מגיע לזה. נסיים עם ג'וס ודונה, ואז אני אגיע לזה. אני מאוד אהבתי, זה אחד מהשורות הכי טובות של הסדרה, אני אגיד לך, שהיא מספרת לו את הסיפור על החבר.
נכון.
זה אחד מהסיפורים החזקים בתוכנית.
זה ממש קטע, אני קצת, טוב, זה בטוח לא נכון, אבל אני קצת מרגישה שכאילו, איכשהו ראינו פרק שמסביר הרבה דברים.
זה פרק ממש טוב, בגלל זה הצחיק אותי שאמרת לי, אמרו לי שזה לא פרק טוב, זה פרק ממש טוב.
לא, אני כאילו מרגישה, יחסית לזה שנחתתי לפרק של סדרת דרמה, זה לא חברים, שאתה באמת יכול לראות פרק תלוש, כאילו. יחסית לזה שנחתתי לפרק 40 של סדרת דרמה, כאילו,
שעלילה מתמשכת, לא פרקית.
כאילו, היו כל מיני דברים שהסבירו את עצמם, אז נניח הבנתי שכנראה די מההתחלה, הוא כאילו צוחק עליה על זה שהיא הגיעה לעבוד ואז עזבה אותו כדי לחזור לחבר שלה, למרות שלא הבנתי מה הקשר, ואז חזרה לעבודה.
הוא לא בוושינגטון.
אוקיי. ואז היא כאילו בסוף חזרה לעבודה, והוא כאילו מין צוחק עליה על זה שהיא באה לעבוד רק כשהחבר שלה זרק אותה או משהו כזה, ואז מתברר שבעצם היא עזבה את החבר כי הוא היה דוש.
כן, אז נסביר מי האנשים. אז ג'ושו הסגן של ראש הסגל, הוא מבוסס על אחד מהאחים אמנואל, על ארי אם אני לא טועה. לא, ארי גול מבוסס. כל המשפחה הזאת היא קיבלה סדרות על שמם. הוא מבוסס על רם אמנואל, סליחה.
אוקיי.
מבין האחים. מה שאנחנו ראינו בתוכנית זה מערכת יחסים לא הכי תקינה בין בוס למזכירה שלו.
כן, כאילו כיום זה לא היה עובר על בסיס הטרדה מינית.
זה גבולי, זה גבולי, זה כל הזמן גבולי.
התסריט הזה לא היה עובר היום.
כן, אני חושב שזה גבולי עדיין.
הוא קונה לה פרחים, והוא כאילו... זה... הקונטקסט ביניהם הוא הכי מתח מיני שיש, ולא בקטע... מרומז שהם לא יכולים לשלוט בו. הוא כאילו, זה unappropriate, כאילו, זה לא היה עובר היום התסריט, לדעתי.
אז יש כל הזמן מתח מיני ביניהם, ואני יכול להגיד שכשהשחקנית התראיינה על הפודקאסט שסיפרתי עליו, אז היא סיפרה א', שהיא לא הייתה אמורה להישאר ליותר משניים שלושה פרקים, והשאירו אותה, הייתה כל הסדרה. והיא אמרה, מה שעשיתי, רציתי להיות... לא, היא אמרה, רציתי להיות בתוכנית, אהבתי את התוכנית, ראיתי מה הולך לקרות, הבנתי שזה הולך להיות ענק, אז מה שעשיתי זה כל שורה שהייתה לי מול ג'וש, מול הבוס שלי, שיחקתי אותה כאילו אני כל כך מאוהבת בו שאני לא יכולה לעצור את עצמי מלהגיד את זה. כל שורה עשיתי את זה, מהיום הראשון, מההתחלה.
איזה חכמה.
וזה עבד. זה ממש עבד. כן, זה עבד לחלוטין. ובאמת הכניסו את זה לעלילה. היא דחפה את העלילה הזאת בעצם.
איזה מעניין. כי זה ברור שזה ציר מרכזי בעלילה.
בחירת משחק מעולה.
גם כאילו, לא נעים לי זה. אבל כאילו, בסוף, נניח, אני אגיד שמאיך שאני ראיתי, ממה שאני ראיתי פה, אני בטוחה שיש עוד מלא, אבל היו כל מיני, היו נניח שני צירים מרכזיים. היה את הגברים המבוגרים בחליפות, ואת החבר'ה הצעירים שאחראים על כל מיני דברים של תקשורת. שאני מניחה שזה די קורה ככה עד היום. פעם זה היה רק בלכתוב נאומים, והיום זה גם לתחזק את העמוד פייסבוק של ביבי, אבל כאילו עדיין זה הדבר. כאילו אנשים הצעירים אחראים לתווך את זה לעולה. אז כל הסיפורי האהבה, ברור שיש גם כל מיני אצל המבוגרים, אני לא חושבת שלא. אבל כאילו צריך ש... הדברים הרומנטיים יקרו אצל הצעירים. אני לא יודעת, ככה זה פשוט.
אני אגיד לך שחלק מהביקורת על התוכנית זה הייתה שאין מספיק, שהתפקידים לנשים לא מספיק בשרניים. ואחד מהדברים היותר יפים שהיה בביקורת על התוכנית, זה שמדלין אולברייט, יום אחד צילמו מחוץ לבית של מדלין אולברייט. במקרה, היא כבר לא הייתה שרת החוץ, היא לא הייתה מזכירת המדינה האמריקאית. והיא גילתה שמצלמים פרק של הבית הלבן, היא תפסה את אירון סורקין, היוצר, ואמרה לו שאין מספיק דמויות נשיות רלוונטיות, זאת אומרת חזקות, וגם שידברו על הנושאים בתוכנית. היא נתנה לו ביקורת אמיתית על התוכנית, וזאת ביקורת שיש עד היום לתוכנית. יש קצת קווים של מיזוגניה בתוכנית.
טוב, אבל גם חייבים לזכור שכאילו, נראה לי שבזמנו היא לא הייתה יוצא דופן בדבר הזה.
זאת עדיין תוכנית מעולה. לא משנה מה, זאת תוכנית מעולה. מה שלא יהיה, יגיעו 1,000 סדרות מצוינות, היא עדיין תהיה בטופ 10. אין מה לעשות.
וואי.
היא סדרה מצוינת, היא רמה אחת מעל הכל.
כאילו, אני אומרת לעצמי, לא נורא עדיה, אולי זה שאביאל חושב ככה, זה לא אומר שפספסת עד כדי כך, כי הוא גם חושב שבטלסטאר גלקטיקה זה בטופ 10.
לא יודע אם בטלסטאר גלקטיקה בטופ 10, אבל בטלסטאר גלקטיקה יותר פוליטית מהבית הלבן.
וואלה.
זה כן.
אבל אותה אני באמת לא אראה לעולם.
בסדר גמור. עכשיו, אני רוצה להגיע על מה היה הפרק, ואז לדעתי נמשיך משם. כן?
כן.
אז קורא, יש שני צירי עלילה.
כן.
אחד, טובי, שהוא יועץ התקשורת של הבית הלבן, והוא מאוד בכיר. כי יועץ התקשורת לא נשמע מספיק בכיר.
הוא מקורף מאוד לנשיא.
לא, אבל הוא מאוד בכיר מבחינת ההיררכיה של המדיניות.
כן. מגלה שמסתירים מנוסות גדול.
מגלה שמסתירים סוד, והוא עם הזמן מגלה מה שהצופים כבר יודעים בשלב הזה, שלנשיא יש את הרשת נפוצה, ושהוא הסתיר את זה מהציבור.
סופר מעניין. מעניין כשזה
פשוט מעולה. מעניין. סיפור מצוין.
כאילו גם אין... זה מצחיק, אמרתי לך, אני מרגישה שראינו פרק קצת...
מהעונה הראשונה, מהפרק הראשון זה מתוכנן, כי אחר כך את מבינה רמזים, כשאת מתחילה לגלות, את מגילה רמזים שהייתם ומעט לך, כי בפרק הראשון, הם צוחקים על זה, הם כמעט לא מראים את הנשיא בפרק הראשון, כי הוא לא היה אמור להיות דמות מרכזית, והם מדברים על זה שהוא נפל מהאופניים. ורק אחר כך את מבינה שהוא נפל מהאופניים, לא בגלל שהוא קלמזי, אלא בגלל המחלה.
מעניין מאוד. לא, גם כאילו... אין מה לעשות, הרגע שבו, כאילו, הוא כזה מבין שמסתירים ממנו משהו, ואז כאילו הנשיא מספר לו את מה שבעצם כולם כל הזמן ידעו.
והוא מספר לו את זה מאוד ישיר כזה.
מספר לו את זה יפה, וזו פשוט סצנה, כאילו, אני לא יודעת, אתה ממש בתוך זה, אתה כאילו מסתכל, אתה אומר, אומי גאד, נשיא ארצות הברית כרגע אמר לו שהוא כאילו חולה במחלה ניוונית חסרת מרפא, כאילו, אומי גאד.
זה מדהים, זה מדהים, וזה עשוי טוב, כי את...
זה עובד.
כי זה מרטין שין. ואני אחשוף כבר עכשיו שהדמות האהובה עליי בסדרה זה טובי, כן?
כן?
אני כל כך שמח שיצא לנו פרק של טובי, כאילו הוא לא מופיע בכל הפרקים, לא כולם מופיעים בכל הפרקים. אף אחד מהשחקנים לא מופיע בכל הפרקים, בגלל שגם כולם כל כך יקרים, והעלילות כל כך מורכבות.
ויש מלא שחקנים.
כן, והעלילות מסובכות על מסובכות. אז למרות שהם יודעים לפשט את זה ולהנגיש את זה לציבור, אבל יש כל כך הרבה דברים שקורים, אז אי אפשר שכל השחקנים יופיעו בכל פרק. אז זה מה שרואים. אז אני שמח שנפלנו על פרק של ריצ'רד שיף, שהוא משחק את טובי זיגלר. והסיפור השני שהולך פה זה שעומדת להיות ארוחת העיתונאים, שזה מסורת שנתית. כרגע אין אותה בארצות הברית, אני אגיד. הנשיא של ארצות הברית ביטל. המסורת של, של הארוחה הזאת זה שמגיע קומיקאי, צוחק על הנשיא ועל הממשל.
היה את זה באובמה.
היה את זה כל שנה עד היום.
טוב, אתה מבין שלפני אובמה, לא הבנתי בפוליטיקה ישראלית, קל וחומר לא בפוליטיקה אמריקאית.
אז אני אגיד שזו מסורת קבועה, קומיקאי בא, צוחק על הנשיא, צוחק על הממשל, ואז נשיא ארצות הברית בא, ומספר את הנאום הכי מצחיק שהוא סיפר בחיים שלו, וזה פעם בשנה, שזה קבוע קורה. זה כיפי וזה משוחרר.
למה טראמפ לא עושה את זה?
כי הוא לא צוחק על עצמו, לא אוהב שצוחקים עליו ולא צוחק על עצמו.
מה אתה לוקח את עצמך ברצינות? הוא עוד שנייה מת, כאילו.
הוא בלון כתום, אני לא יודע מה איך לוקחת את עצמו ברצינות. עכשיו, אז כרגע אין את זה.
הלוואי שהיה לנו דברים כאלה. הלוואי.
הלוואי שהיה לנו חוש הומור.
למרות שביבי היה עושה את זה בצורה כל כך מעצבנת, שכאילו, כאילו כל הדבר זה כאילו פתאום לתת כזה חיות לבן אדם, וקצת...
אז בי, אנחנו קצת חסרי חוש הומור בקטע הזה.
אנחנו.
המדינה, אני מדבר.
כן.
אני המדינה. זה ממש הגישה של ראש הממשלה.
נכון, נכון.
עכשיו... חלק ממה שאנחנו מדברים עליו ראינו בתוכנית בצורה מאוד ברורה. זאת אומרת, הייתה קפיצה כזאת, כמו שאת אמרת, של החדרים, בין החדר שבו טובי מתמודד עם החדשות מפי הנשיא,
כן.
ואז קפצנו לחדר שמנסים לכתוב את הבדיחות לארוחה הזאת. זה היה אחד המהלכים היותר חכמים בתוכנית.
למה?
כי תמיד יש לך רגע קל על רגע כבד.
כן.
ואז הם עשו הפתעה בסוף. והפתעה בסוף הייתה שכל החדר הקליל הזה שצחק, צחק על דונה, שהיא חוזרת לעבודה הישנה שלה אחרי,
כן.
אחרי שהחבר זרק אותה, אז היא חוזרת, נהפך כשדונה סיפרה את הסיפור שלה. ואז היא הסתכלה עליו בעיניים, לבוס שלה בעיניים, ואמרה, אני חייבת לספר לך משהו. אני יודעת שאתה תצחק עליי, על החבר, על זה. אבל תדע שאני הייתי בבית חולים, ובדרך אליי החבר עצר לשתות בירה עם חברים, ורק אז בא לראות מה שלומי. והוא אמר, את יודעת, אם אתה היית בבית חולים, אני לא הייתי עוצר לשתות בירה עם חברים.
והיא אמרה,
אם אתה היית בבית חולים, אני לא הייתי עוצרת באדום. וזה כל כך יפה.
זה באמת היה יפה.
זה יפה כי זה גם פשוט. זאת שורה פשוטה וחכמה.
כן.
היא משויפת עד הסוף.
כן.
ככה צריך לכתוב. וככה אירון סורקין כותב, יותר טוב מכל אחד אחר, אין מה לעשות, ואני אגיד את זה בהתניה.
מה הוא כותב כיום?
אני אגיד בהתניה לזה שאני מעריך יותר את העבודה של ג'וס וידון, כי יותר מדברת לליבי, אבל אין יותר משויף מאירון סורקין.
מה הוא כותב היום? מה הוא עושה?
אז הוא בעיקר עושה קולנוע, הוא עשה עוד כמה סדרות, ביניהם אני אמליץ על חדר החדשות. בחדר החדשות משחקים
ג'יין
פונדה וסם ווטרסטון. הוא אסף, כל השחקנים, ובסדרה הזאת, הבית הלבן, משחקים מרטין צ'ין ולילי טומלין. אז הוא באמת, באמת...
מה, לילי טומלין משחקת כאן?
כן, כן, כן. אז את מבינה, את חייבת לראות את זה. אחר כך, יום אחד, המאזינים הוותיקים יבינו מה המכנה המשותף, אבל אני מקווה שנגיע למכנה המשותף בין כולם.
אני יודעת מה המכנה המשותף.
יפה, אני שמח
לשאול. יפה.
אני רוצה לדבר... טיפ-טיפה על מה שהיה בין טובי לנשיא.
אוקיי.
מה שראינו שמה זה אדם שמתעצבן על נשיא ארצות הברית.
כן.
מכר לו, כי הוא רימה אותו.
אבל לא, אבל טוב, אני חולקת עליך. לא, כי כאילו הנשיא נורא כועס עליו שהוא מתעצבן, והוא מנסה לרמוז שטובי כועס רק מטעמי אגו, רק כי הוא הבן אדם ה-16 שגילה, או ה-17, או ה-18 בעצם.
אבל זאת התגוננות, הוא מתגונן ככה, הוא לא באמת חושב ככה.
אבל טובי לא באמת, אני לא יודעת, אני לא מכירה כל כך את הדמות שלו, אבל דווקא זה, התרשמתי שהוא כועס, כי הוא באמת נסער, והוא באמת חושב שזה לא אחראי, כאילו.
נכון.
אוקיי.
והנשיא מתגונן, הוא עושה שני מהלכים להתגונן. אחד, הוא אומר, אתה נעלב בגלל האגו כי אתה מספר 16 שמגלה, רק 16. ואחר כך הוא עושה מהלך אחר, המהלך הפולני הקלאסי. הוא אומר לו, לא שאלת מה שלומי.
נכון.
ושניהם לא נכונים, שניהם זה הטעיות. הנשיא יודע בדיוק מי זה טובי, ויודע כמה שהוא בן אדם ישר, והוא יודע שזה מרגיז אותו בגלל שהוא פגע בציבור ובאמון של הציבור, וזאת הסיבה היחידה שהוא באמת כועס. הנשיא יודע את זה, אל תדאגי. הוא עושה את זה למרות שהוא יודע, וזאת הדרך שלו להתגונן, כי מה יש לו להגיד? הוא באמת פגע באמון שלו ובאמון של הציבור. אני רוצה לחזור לעוד שורה אחת.
אוקיי.
הייתה דינמיקה נורא נחמדה בין סם לאינסלי. זה אחת מהבעיות שהיא עזבה.
אינסלי?
אינסלי זאת הרפובליקנית.
אה? אוקיי. כן. אבל זה לא סגן הנשיא? איך קוראים לסגן הנשיא?
הוינס.
אה, אוקיי.
סגן הנשיא אחר כך יהיה בגוד וייף ובגוד פייט. אז היה פה, הייתה פה דינמיקה, גם התחלה של רומנטית, זה אף פעם לא התפתח לכלום, כי עזבה את התוכנית.
כן.
וגם הוא עזב את התוכנית אחר כך.
אוי.
אבל יש שורה שהיא פשוט הכניסה לו נאום מאוד מאוד ארוך, שדיברנו עליו קצת קודם, על זכויות נשים. והיא יוצאת מהחדר, ואז הוא אומר לכולם מסביב, יכולתי לענות לזה, אבל כבר עברתי לדברים אחרים בראש שלי.
כן.
זאת התשובה היחידה שהוא יכל להגיד במצב הזה פחות או יותר. כי אם הייתי רוצה, היה לי משהו.
אבל אין לי כלום.
לא, יש לי, אבל עברתי הלאה. זה לא שאני כזה גרוע. וזה היה כל כך יפה. יש פה משהו מאוד טבעי בדינמיקה של הדמויות. וזה לא מובן מאליו לכתוב ככה.
אבל כי יש קיו כנראה גם מאוד בליוק.
מאוד 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 מאוד.
שום דבר מזה לא מקרי, כאילו.
נכון. התחלתי להגיד שיש המון DNA משותף בין הבית הלבן לעקות בית נואשות. המון שחקנים מעקות בית נואשות שם, המון אנשים.
מי?
פליסיטי הפמן שם. אבל זה לא קבוע, זאת אומרת, זה מתחלפים, באים והולכים.
בטח גם איבה לונגוריה מצטרפת לסדרה בשלב מסוים.
אז
איבה
לונגוריה לא הייתה שם. כי זה לפני שהיא הייתה מפורסמת, היא עוד הייתה, זה לא לפני שהיא הייתה מפורסמת, זה היה כשהיא עוד הייתה באופרות סבון. אבל גם חבר של, הוא בלא מעט פרקים, בעלה של ברי שם, הראשון.
וואו.
ובן הזוג, מייק של סוזן שם. ממש, אוי, ממש מייק. המון 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 שחקנים היו שם.
קצת מתגעגעת
אליו. זה כמו, בדומה לזה, אני אגיד לך, Orange is the New Black ו-Law and Order, ממש כאילו יש
מעניין, כי זה היוצרים
כנראה יש מלהקים, כנראה כן. יש מלהקים משותפים, כי היוצרים לא קשורים.
הבנתי.
אז כנראה שזה משהו של ליוק. עוד הפתעה שאני רוצה להגיד לך, הנה, אז אני הוצאתי את זה אפילו שאת תוכלי לראות.
ויאל הדפיס דפים.
הדפסתי דפים. אז זה היה פרק בלי סי-ג'יי, בלי אליסון ג'ני. Okay. אבל אם זה היה פרק עם סי-ג'יי, היית רואה שעל השולחן שלה יש קערה, אקווריום של, של דג זהב, שנותן לה אחד העיתונאים בעונה הראשונה.
אוקיי. Okay.
והם עשו גג כזה מתמשך. את זוכרת שדיברנו קצת על, על נו, ביצי איסטר? הפתעות איסטר, נכון? שזה הפתעות כאילו למטיבי לכת.
זה אגב מה שהיה לנו בפרק הקודם, שראינו את הפוסטר של ישראל אצל רורי בחדר.
זה איסטר אג?
לא?
יכול להיות, יכול להיות שזה סוג של איסטר אג. לא, אני לא פוסט את זה. אז מה שהם היו עושים בתוכנית, זה שהם היו מכניסים צעצוע קטן לתוך האקווריום, וזה סימל כאילו משהו שקורה בפרק. עכשיו, בגלל שסי-ג'י לא הייתה פרק, אז לא זכינו לראות את האקווריום הקטן, אבל הדפסתי, אני לא יודע כמה תוכלי לראות מהזה, הדפסתי כל מיני דברים קטנים. נגיד, היה פרק שהייתה לה תקרית דיפלומטית.
אני ממש לא רואה, אוקיי.
היה פרק שלסי-ג'י הייתה תקרית דיפלומטית עם מצרים, אז הם הכניסו לתוך האקווריום הקטן אלת חתול מצרית כזאת.
וואו, אני ממש לא רואה, אבל זה נשמע קורה.
זה שוט של שנייה, אבל צריך לשים לב, והארט שם ממש הקפיד. גם שמעתי באותו פודקאסט שדיברנו עליו, שיחה עם זאת שהייתה אחראית על הארט, והיא אמרה שלא רק בפרקים שהראו את המשרד של סי-ג'יי היה משהו. זאת אומרת, בכל פרק היא דאגה שגם אם לא היה בשוט, אחר כך לא נערך, היה משהו באקווריום, היא תמיד דאגה שיהיה איזשהו רפרנס לנושא של הפרק.
זה חמוד מאוד. אני אוהבת את זה.
זה ממש נחמד, וזאת הפתעה שממש צריך לעשות פוז בדיווידי כשרואים את זה, כי אחרת אתה לא שם לב מה יש.
כן, ברור, ברור, אבל אני מניחה שלא אתה הכנת את הקובץ המשוגע הזה, יש פה כאילו מיליון עמודים עם תמונות שלה יושבת ליד השולחן.
לא, הדפסתי את זה שתראי שתוכלי להתפעל מהעבודה היפה.
עכשיו אני צריכה לראות את זה בצבע כדי להבין.
עכשיו שאלת כמה שאלות שאני מקווה לענות עליהן.
בבקשה.
שאלת אם ג'וש ודונה היו בסוף ביחד. ואז זה מה לשאלה אחרת?
זה כמו עם קייט ואיך קוראים לו? הדוחה, מעבודים, סויר.
קייט וסויר. אז אני אגיד תשובה לשאלה אחרת, ואז זה יוביל לזה.
אוקיי.
אירון סורקין לצערנו עזב בעונה הרביעית, אף אחד לא יודע בדיוק למה.
נמאס לו, להסתסך עם מישהו אגו.
שמועות מדברות על התמכרות לקוקאין.
התמכר לקוקאין. זה הניחוש הבא שלי.
אבל זה לא, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל כנראה שזה זה.
אוקיי.
והעונה המשיכה עד העונה השביעית.
כן.
בלעדיו. הוא טוען שהוא מעולם לא ראה את הפרקים, והוא לא מכיר בהם. זאת אומרת שאם יהיה
הוא כועס?
המשך...
הוא טבע אותם על זה שהמשך
לא, בלב? לא, לא, לא. הוא לא טבע
הוא לא
אחד,
מכיר בזה,
הוא
עזב, פשוט זה לא שלו.
הוא עזב מרצונו, והוא לא, הוא לא מעריך את העלילה שהייתה שם. אין לו דעה עליה, כי הוא לא ראה מעולם. שאני okay. קשה לי להאמין
אני דווקא
כמה
יכולה
אפשר
להאמין.
להתאפק בקטע הזה.
אם זה היה
הזה.
בייבי שלך, אתה לא רוצה לראות איך מחרבים אותו, או פשוט משנים אותו.
אז זהו, אז הם לא חירבו אותו, כי כל האנשים, לא כל, אבל הרבה מהאנשים שכתבו נשארו. זה לא שנעלם מה שעשו. כן, יש לו חדר כותבים, אבל הוא זה שנתן את התסריטים בסופו של יום. אז מה שקרה זה שבעונה השביעית, הם כבר לא עובדים ביחד כבר כמה שנים, ג'וש ודונה, ויש איזשהו כמה אירועים, הוא מריץ מועמד מסוים, היא מריצה מועמד אחר, היא בצוות שמריץ מועמד אחר, ויוצא להם להיפגש, והם באמת נהיים ביחד בסוף. הוא אמר שהוא בחיים לא היה מסדר שהם יהיו ביחד, שהוא עדיף את המתח מהמימוש.
כן, טוב. זה הגישה שלו. א', כמה דברים. זה סופר מבאס לחכות עד העונה השביעית. זה קצת כבר מוציא את
לא, הם לא ביחד בכלל. הם בסיטואציות אחרות לגמרי. זה לא שהם מתראים. היא כבר לא המזכירה שלו הרבה שנים בשלב הזה.
לא, אז כאילו, זה קצת מוציא את ה... זה מפספס את המומנטום נראה לי באיזשהו אופן. כאילו צריך לבחור או לעשות את זה בזמן או לא לעשות את זה בכלל.
יכול להיות, יכול להיות.
ויש הרבה משמעות ללא לעשות את זה בכלל, כי זה... על זה בנויות הסדרות, על לחכות לזה שזה יקרה. כאילו, אני מבחינתי, זאת הייתה הסיבה שראיתי, כל סדרה שראיתי. עד, לפחות עד לפני כמה שנים, כאילו. לפחות עד גיל 20.
זה היה אלמנט שהם החליטו לממש, וזה לא היה החזון של אירון, אז הוא לא מת על זה ולא מכיר בזה.
אוקיי.
ואני אגיד בהזדמנות הזאת שריצ'רד שיף אישר שהם עובדים על עיבוד מחודש.
אז אולי את העיבוד המחודש אני אראה.
וריצ'רד שיף זה השחקד האהוב עליי. אני רוצה לשמוע אבל את הדמויות שהכי אהבת.
יואו. וואי, אבי, אתה קודם.
אז אמרתי ריצ'רד שיף, אבל לא רק. אם אני חייב, אני מעדיף לבחור שניים, אני בדרך כלל לא עושה את זה, כי זה קצת רמאות.
אבל מותר, כשיש לך, בוא נעשה כלל חדש, אם יש לך DVD באריזה מהודרת של הסדרה, מותר לך לבחור שתי דמויות.
זה יופי, אבל זה משאיר הרבה אפשרות.
אני יודעת.
אז מרי לואיז פארקר, היא נמצאת בעונה השלישית, אני אוהב את מרי לואיז פארקר בלי קשר.
מי זאת?
אבל היא הכוכבת של ווידס בעיקר.
אוי, אני ראיתי את הסדרה הזאת לדקה.
היא כל כך טובה פה, היא משחקת את חברה של ג'וש.
מי זה ג'וש?
ג'וש זה הבוס של דונה.
כן, אוקיי.
והיא פשוט מעולה, אז אם אני יכול לבחור עוד אחד, זה יהיה את מרי לואיז פארקר. זו דמות שלא ראיתי מאז בטלוויזיה. חזקה, חכמה, והיא שונה מהשאר. היא לא, אין שום שלב שהיא מתנצלת על הפמיניזם שלה, ואין שום שלב זה לא נראה שהדמות טועה אף פעם. גם כשהיא אכזרית כלפיו, גם שהיא כאילו מתייחסת אליו קצת בצורה קצת יותר גסה או בוטה, היא עושה את זה כי זה נכון, זה צודק.
הבנתי.
היא גם מצפה ממנו ליחס, היא לא מקבלת, הוא קצת אדיש כזה. דמות מצוינת. ומי שאני לא אוהב, זה הרבה יותר קשה, כי היו פה כל כך הרבה דמויות טובות, אבל יש נטייה לפעמים ואני אגיד, הבעל של ברי משחק פה, הזכרתי קודם.
נכון.
והוא משחק את ראש בית הנבחרים הרפובליקני.
אוקיי.
ויש נטייה לפעמים לתוכנית לצייר רפובליקנים, לא כמו שאת ראית את אינזלי, אלא כאנשים קצת יותר פשוטים, ועם דעות קצת פחות מורכבות, שאני לא חושב שהם כאלה. אני לא מסכים איתם, אבל אני לא חושב שהם כאלה. והוא ממש שיחק את זה יותר מדי. כי הוא הלך עם זה עד הסוף.
הוא גם איש מעיק, אני ממש לא מתגעגעת לראות את הפרצוף שלו בשום צורה.
אף אחד לא התגעגע. כאילו, זה היה נחמד שזאת היא דרכה עליו. את זוכרת בו, אני חושב, הוא אהב שדורכים עליו.
כן, אוי גד, אוי, זה היה קריפי, אלוהים. טוב, הוא היה קריפ. אבל גם כל הבני זוג של ברי היו. אני אבחר גם את טובי.
הסתרת את השורה הסופית שלו.
לא, לא, לא. אני לא מסתירה את זה. אני אבחר גם את טובי, אבל אני חייבת לומר שחיבבתי אותו לפני שאמרת שאתה מחבב אותו. אני לא עד כדי כך משפט חברתית. הוא לא יודעת, הוא היה קצת נוגע ללב כזה.
הוא גם מאוד מריר. זה מצחיק כמה שהוא מריר ביום יום שלו. תראי אותו עם אשתו לשעבר, אם תמשיך לראות אותו, תראי אותו עם אשתו לשעבר, תראי אותו כשהוא יוצא עם אישי חדשה. הוא תמיד יש לו את הטעם הזה של המרירות בפה, שהוא באמת מצחיק.
זה קצת נוגע, זה עוד יותר נוגע ללב. ואני לא חושבת שהיה מישהו שלא אהבתי, אנחנו גם תמיד שואלים את השאלה, האם לא אהבתי את הדמות או את השחקן.
אבל לא אהבת את הדמות של רוב לו, לא?
כן, כי הוא סתם היה דוגמן, אבל אני לא רוצה לבחור אותו כי לא אהבתי, כי הוא יפה מדי. אז אני אבחר את ליאו.
את ליאו?
כן, לא יודעת למה. לא התחברתי.
הם יצרו דמות מאוד מעניינת לליאו, אני אגיד לך. כאילו הוא לא... השחקן עצמו היה אלכוהוליסט, והוא סיפר על זה בהרבה רעיונות, והם בנו לא דמות של אלכוהוליסט בגמילה, וזה חלק מרכזי מהעלילה.
הבנתי. כאילו הוא לא יודעת, לא חלחל אליי, לא דיבר אליי העניין שלו בכלל.
חבל לי, כי...
אתה אוהב אותו. בסדר, אתה אוהב את כולם.
אני אוהב את כולם בתחום, ובאמת...
אני ממשיכה לראות גרייס ופרנקי.
אני אגיד עוד דמות קרואה שהייתה, שקראו לה מנדי, שהייתה סוג של אשת יחסי ציבור לבית הלבן.
אוקיי.
העיפו אותה אחרי העונה הראשונה, כי הייתה הדמות הלא אידיאליסטית, והם נמאס להם, רוצים רק אידיאליסטים, אז העיפו אותה.
טוב.
היא הייתה כאילו הדמות הפרקטית. היא אמרה, זה יהיה טוב במצלמה, זה יהיה טוב, מה שתמיד יש, מה שיש במציאות. אז אמרו, לא רוצים את זה, לא רוצים אידיאליזם. אז הם ביטרו עליה.
טוב, נשמע נחמד, האמת.
היא הייתה מעצבן, לא, היא הפריעה להם, היא הפריעה להם באידיאליזם, לא רוצו. לדעתי אנחנו מאוד ארוכים, אז אנחנו נוותר על חדשות.
נשמור על החדשות לפעם אחרת.
נכון.
טוב, ביי ביי. I'm wondering if your love's still strong. Not a shame.